אותי, שחודש נלמד על משהו אחר. אז הנושא של החשבן, שרציתי לעשות פה זה באמת תורה. כי למה דווקא תורה בחודש חשבן? כי חודש חשבן, הנושא של החודש הזה זה השגרה. זה חודש שלא קורה בו כלום. עכשיו, לא קורה בו כלום, אפשר לראות את זה בתור חודש משעמם, יבש, הכל בסדר? חודש משעמם, חסר ערך, זו אפשרות אחת להסתכל על זה. אפשרות אחרת, ההפך, להגיד בסופו של דבר, הסיבה שבשבילה אנחנו נמצאים פה, זה לא בשביל האירועים החריגים, המיוחדים, המסעירים, אלא החיים שלנו בעצם, המוקד של החיים שלנו זה השגרה. זה שם נמצא המוקד של החיים שלנו. אפשר להעריך בדבר הזה הרבה, אבל אני, רק יש מדרש שאומר, זה לא מדרש, זה כמעט כתוב מפורש בתנ"ך, בספר מלכים, שבית ראשון, מלאכת בית ראשון נגמרה בחודש חשוון. אבל שלמה המלך לא רצה לחנוך את המקדש בחודש חשוון, ולכן הוא חנך אותו בחודש תשרי. ולעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יחזיר לחודש חשוון את מה שהוא לקח ממנו, ובית המקדש השלישי, חנוכתו תהיה בחודש חשוון. זאת אומרת, חודש חשוון הוא באמת החודש של עתיד לבוא. למה? כי מה זה עתיד לבוא? אנחנו חיים בצורה כזאת שאנחנו כל הזמן עובדים בשביל משהו. אנחנו חיים בשביל אירועים מרגשים. העתיד לבוא זה הזמן שבו אתה לא חי בשביל משהו מרגש שיהיה בהמשך, אלא מה שיש עכשיו, העמל הרגיל, הוא הדבר המרגש בעצמו, הוא הדבר המשמח בעצמו. אז בעצם החודש חשוון הוא בדיוק החודש של העתיד לבוא, הוא בדיוק החודש לשמחה ביום יום, השמחה בשגרה, השמחה בעמל. ופה בישיבה, חודש חשוון, בכל ישיבה, חודש חשוון הוא צריך להיות החודש, חודש של עמל תורה, חודש הזה, זה כל העניין שלו. כל העניין של החודש הזה זה השגרה. זה התורה, השגרה של התורה, לקום בבוקר, ללמוד עוד סדר ועוד סדר ועוד דף ועוד דף. זה יכול, בלי שזה ידליק ניצוצות ויביא השראת שכינה. עזוב, יום, העמל תורה היומיומי. זה עניינו של חודש חשוון. אז לכן רציתי בחשוון ללמוד באמת על תורה. ובגלל מה שאמרתי עכשיו, את המפגש הראשון אני רוצה להקדיש באמת לעמל תורה. יש פסקה לדעתי מאוד מאוד יסודית. אני אתחיל מפסקה שין ממהי. בסדר? כתוב כך. כדרבה, בעמוד 296. אתם קיבלתם. קחו את זה. אתה גם יש לך כזה של עמוד אחד? מה יש לך? תראה לי ישראל. אתה יש לך את זה, בסדר. נו, הכל בסדר. כך. טוב, עמוד 296. כתוב שם בגמרא ככה. הסקט ושמע ישראל, הס ואחר כך קטט. קודם תקשיב, ואחרי שתקשיב, תתחיל להקשות קושיות ולחשוב אולי אתה כן מסכים ולא מסכים. אולי נראה את הפסקה הזו אחר כך. כדי רבה, דאמר רבה, לעולם ילמוד תורה ואחר כך יגיע. אמר דבר רביאנה, מה דכתיב? כי מיץ חלב יוציא חמאה, ומיץ אף יוציא דם, ומיץ אפיים יוציא ריב. בצח חמאה של תורה, במי שמקיא חלב שינק משדי אמו עליה. כן? משפט חזק. במי אתה מוצא חמאה של תורה, את השמנת של התורה, אצל מי אתה מוצא? מי שהתאמץ כל כך, עד כדי כך, שהוא הקיא לא את האוכל שהוא אכל אתמול, ולא את המיצי קיבה שלו, אלא את מה שנשאר לו מהחלב שהוא ינק משדי אמו. זה עומק המאמץ של התורה. מה זה המשל הזה של חמאה של תורה? ומה זה המשל הזה של להקיא את החלב שינק משדי אמו? ולמה להתאמץ כל כך עד כדי כך שתקיא את החלב שינקת משדי אמך? יש פה פסקה באמת חזקה, שאני חושב שהיום, ככל שעובר הזמן, היא יותר חזקה. רבים הם הפדגוגים המתנסים להביא דרכים להקל את עול הלימוד. כן, בערך בתקופה של הרב קוק התחילה ממש ממעצמת של עד 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 התקופה המודרנית היה חיידר ולמדו, ומי שלא למד, אז מה היה? אז הוא קיבל מכות, נכון? לא... שאלו אותו אם אתה מבין, אתה אוהב, אתה מתחבר, אתה... גם לא היו שיטות פדגוגיות, לא חשבו איך לסדר את הלימוד בצורה כזו שהוא התיישב על הלב, הוא... לא היה כלום, היה, למדו, מי שנכנס, נכנס, מי שלא נכנס, לא נכנס, קיבל מכות, בסוף הלך להיות שען, במקרה הטוב, במקרה הגרוע, הלך להיות חוטב עצים ושואב מים. לא היו שיטות. בעולם המודרני התחילו להיות שיטות, התחילו לסדר את הדברים בצורה פדגוגית, איך לסדר את הלימוד כדי שאפשר יהיה להכניס אותו, איך אפשר לסדר את הלימוד כדי שאפשר יהיה לעכל אותו, וזה הביא הרבה מאוד ברכה. מצד שני, הסידור הזה של הלימוד, יש לו הרבה מאוד מטרות. אחת המטרות היא באמת להנגיש את הלימוד לכל אדם, והתוצאה היא שצריך הרבה פחות מאמץ כדי ללמוד את אותה תורה. תראו, כשאני הייתי ילד, אז למדתי בכיתה ד' התחל ללמוד גמרא. היה לנו, בערך בכיתה ד' היה לנו 7-8 שעות גמרא בשבוע, משהו כזה. זה הלך והתעצם עם השנים. כשהגעתי לכיתה ח' כבר למדנו 15 שעות גמרא בשבוע. לא היה, בקור, אמרה לשם, הפרק הראשון שלמדנו היה אלו מציאות, בחירה לא מוצלחת בעליל. למדנו, למדו, כשיש מספיק שעות ויש מספיק זמן ויש מספיק יש מספיק מוטיבציה ללמוד, לא צריך יותר מדי שיטות. מתי צריך להקדיש המון שיטות ואיך נעשה תלמוד לתלמיד ונלמד אותו קודם כל את המתודות ואחר כך נעשה מזה, נעשה שיטה מהתורה, נעשה שיטה מאיך ללמד תורה, כשאין מספיק זמן, כשלא, נגיד זה במשל אחר, כשמלמדים ילד לשחות, אז הדרך האולטימטיבית זה לזרוק אותו למים, נכון? אבל אם אין לך מים, אז אתה אומר לו, תשמע, בוא תעמוד פה בחוץ ותעשה ככה, ומלמדים כל מיני, מפתחים כל מיני שיטות איך ללמד שחייה בלי הצורך לשחות, נכון? אז בעולם המודרני, בערך בתקופתו של הרב קוק, התחילו להתפתח כל מיני שיטות איך ללמד, לא רק תורה, אלא בכלל איך ללמד ילד. עד התקופה של הרב קוק, מי שרצה להצליח בחיים הבין שהוא צריך ללמוד ותוכל, תתאמץ, תלמד. כמובן שהשיטות החדשות הביאו מצד אחד לפופולריזציה של הידע. הרבה מאוד אנשים יודעים דברים שפעם אנשים לא ידעו, כן? כשמלמדים לשחות וזורקים אנשים מים, התוצאה היא שהרבה אנשים טובעים. זו התוצאה. אז כשלוקחים, כשמלמדים, מביאים 20 ילדים בחיידר, מביאים 20 ילדים בחיידר, אומרים להם, אגד, כמה אתה בן 8? או, זה בדיוק הגיל להתחיל ללמוד גמרא. תפתח גמרא, תתחיל ללמוד. התוצאה היא שמתוך ה-20 הילדים האלה, 18 לא ידעו כלום, לא ידעו שום דבר. כלום, כלום, כלום. ממש כלום. השאלה היא, איך זה פועל על השניים האחרים? וכרגע, עם כל הברכה שיש בפדגוגיה, הרב קוק לא עוסק ב-18, הרב קוק כרגע עוסק ב-2. במי אתה מוצא חמאה של תורה? מי באמת מצליח למצות משהו מהלימוד? אז בואו נקרא את הפסקה הזאת. רבים הם פדגוגים המתנסים להביא דרכים להקל את עול הלימוד, וחושבים שיביאו ברכה לעולם בהקנותם את הידיעות והלימודים התורניים התוריים באופן קל, שלא יצטרך האדם להיות עמל בהם. תועלת הדבר אינה אומנם אלא מתאה, כי הידיעות לא תימדדנה על פי כמותם, כי אם על פי איכותם, על פי עומק ההבנה וחריפות השימוש בהם לכל חפץ. ביותר, לימודי התורה על פי גודל הרושם שפועלים על הלומד. כלומר, בכל מדע, העובדה שאתה זרקת אדם למים, והוא היה צריך להתאמץ כדי להבין את מה שהוא לומד, ולא אכלת אותו בכפית, היא מחדדת אצלו את ההבנה, ומאפשרת לו, כמו שהוא מגדיר את זה טוב, הידיעות לא תימדדנה על פי כמותם. כלומר, אם אני אשאל את עצמי מי יודע יותר חומר, אז מי שאכלתי אותו בכפית יודע יותר חומר. אצל מי החומר יותר נגיש ושמיש והוא מסוגל להפעיל את הידע שלו לצורך רכישת ידע חדש? כי אם על פי איכותן, על פי עומק ההבנה וחריפות השימוש בהן לכל חפץ. מי שיתאמץ ברכישת הידע, אז אולי יש לו פחות ידע, אבל הידע יותר שימושי, הוא מסוגל להשתמש בהם. זה נכון בכל דבר. זה נכון במתמטיקה, זה נכון בפיזיקה, בכל דבר זה נכון. כלומר, הרבה פעמים אני חושב שבעיקר לימוד גמרא בישיבה יש בו משהו נורא מתסכל. כשאתה שואל את עצמך כמה ידע רכשתי בסדר בוקר, התשובה היא שואף לאפס. זאת התשובה האמיתית. כמה ידע רכשתי הבוקר בסדר? שואף לאפס. זה כמות הידע שרכשתי הבוקר. אבל כנראה, אבל אולי צריך לשאול מה המסקנה. המסקנה הפשוטה, בוא נעשה קורסים. נעשה קורסים שינגישו את הידע. ויש לזה ערך. יש בזה ערך. אנחנו יודעים השנה קידושין. אנחנו יכולים לעשות קורס בהלכות קידושין, ללמוד הלכות קידושין, שולחן ערוך, ואני אסדר את החומר עם הבית שמואל והחלקת מחוקק ואבני מילים, ונסדר את החומר ונעשה קורס בהלכות קידושין. יש לזה יתרונות לקורס בהלכות קידושין על פני לימוד בסדר, לימוד סיזיבי בסדר, שאתה אומר מה את עושה פה, מה ומה זה, והאם בסופו של דבר אני יודע הלכות קידושין? מה למדנו השנה עד עכשיו? שאישה נקנית בכסף שטר וחלקה, בכסף שטר וביאה. זה בעצם המידע השימושי שיש לנו בחודש וחצי שלמדנו יחד. מה למדנו יחד? מה אתם יודעים להגיד על בפועל הלכות קידושין מעבר לעובדה הטריוויאלית שאישה נקנית בכסף, בשטר ובביאה? מה ישראל? יש לך עוד איזה הלכה שאתה יודע אותה מעבר לזה?
כתובה, כל מקרה.
מה? מה למדנו על כתובה?
ברגע שהיא מגיעה לשלוחי הבעל, אז
אז היה עוד איזה ככה, כדי להסביר את זה שאישה נקנית בכסף שטר וביאה, היינו צריכים להביא כל מיני דברים, אבל המידע האמיתי שרכשנו, אפשר למצות אותו במשפט אחד, האישה נקנית בכסף שטר וביאה, זה די מתסכל. אבל היכולת שלנו להשתמש בידע משתפרת עם העמל. זה בכל דבר נכון. אבל ביותר לימודי התורה על פי גודל הרושם שפועלים על הלומד לעניין התכונה של המוסר, המעשים הטובים ויראת השם התורה. כלומר, העמל שיש בלימוד הוא קודם כל היכולת של אדם לקנות את הידע בעצמו, ליצור את הידע, לקנות אותו בכוח ולא לקבל אותו. א', היא פועלת על השימוש בידע, אבל יותר מזה, זה נכון גם במתמטיקה, אבל בתורה זה גם נועד להפוך את המידע לחלק מאישיות הלומד. אם אני אומר לך, אני אביא לכם קורס, שבקורס הזה נלמד שולחן ערוך הלכות קידושין. עכשיו אתם תדעו שולחן ערוך הלכות קידושין. עד כמה ההלכות האלה, עד כמה המידע הזה הופך להיות חלק מהאישיות. האם האדם ייצר את המידע הזה בעצמו, או האדם קיבל את המידע הזה מבחוץ? דבר שאדם מייצר בעצמו הוא חלק ממנו. למשל, למה הדבר דומה? ילד בא לאמא שלו ומראה לה קשקוש, ילד בן שנתיים. הוא נורא מתרגש מהקשקוש. על הקיר יש תמונה הרבה יותר יפה. אבל גם בעיני הילד וגם בעיני אמא שלו, הקשקוש יותר יפה מהתמונה של הקיר. התמונה של הקיר זה של מישהו אחר. הקשקוש הוא שלי. התורה שיצרתי אותה, שעבדתי עליה, זאת התורה שלי. התורה שאני מקבל ממישהו אחר, זאת התורה. זה תורה, אבל זה לא התורה שלי. זה לא הפך להיות חלק ממני, היא לא עברה, היא לא יוצרה דרך הפריזמה של האישיות שלי, וממילא היא לא הפכה להיות חלק מהאישיות שלי, והיא לא מוקרנת, היא לא... כלומר, התורה שאני מייצר, זה תורה שמוזנת מהאישיות שלי. האישיות שלי מוזנת מהתורה, והתורה מוזנת מהאישיות שלי. אז תורה שלא עברה דרך הפריזמה של האישיות שלי, אלא רק יש פה איזה עובדות אובייקטיביות, קראתי אותם. קראתי אותם, אני, יש אותי ויש את המידע, וקראתי אותו. לא אני ייצרתי את המידע, ולא המידע איבד אותי. לא אני איבדתי את המידע, ולא המידע איבד אותי. זה, יש אותי ויש את התורה. כשאני מייצר את התורה בעצמי, כשאני לא מקבל תורה, אין פה איזה חומר מסודר שאני מקבל, אין פה קורס בהלכות קידושין, אלא לומדים בעיון, אני מייצר תורה. אז נניח רגע לעובדה שהתורה ניתה תורה אחרת, אני ייצרתי משהו, וכשאני ייצרתי משהו זה משהו שהוא עבר דרך האישיות שלי, זה משהו שכל דבר שעובר דרך האישיות שלי חייב לפעול עליו. כשקיבלתי קורס זה לא עבר דרך האישיות שלי. ביותר לימודי התורה על פי גודל הרושם שפועלים על הלומד לעניין התכונה של המוסר, המעשים הטובים ויראת השם בתורה, וזאת יהיה מועיל רק הלימוד שאינו בא בדרכים קלים ונוחים לקלוט, כי על ידי היגיעה ועבודה שכלית מתעלה האדם למידות נעלות ולהיות נוטה אל השכל ואל כל דברי קודש באהבה וחפץ לב, והלימוד פועל עליו להיות נתון, כולו נתון ומסור ללימודיו. על כן יוצא מהלימוד שעל ידי היגיעה דווקא עומק ההבנה והידיעה הברורה עם הפעולה הרצויה לעבודת השם ויראתו וכל טהרת המידות, אבל הלימודים הנכנסים באופן קל בלא יגיעה ועבודה כבירה יישארו לעולם שטחיים וכפויים, כפויים כאילו כמו ג'לי כזה, נמצאים מחוץ לנפשו של האדם הפנימית ופועלים מעט על מעשיו ועל יצרי לבבו. על כן חמאה של תורה, הבירור והמובחר שבה העיקרי, כן, אני הייתי אפילו מוסיף, חמאה של תורה זה אומר הפרה מוציאה חלב. עד שאדם לא בועט בחלב הזה, כן, לא יצא ממנה חמאה. אם אתה רואה אדם שיש לו חלב של תורה, יש לו, הוא קיבל, יש פרה, הוא ינק מהפרה, הוא חלב את הפרה, ולחלב, לפרה היה חלב, ויש אצלו חלב, זה אומר שהוא לא פעל על התורה. כשאדם מתאמץ, הוא פועל על התורה, והופך מהחלב שהפרה מניקה, הוא הופך ממנו לחמאה, הוא פעל, הוא עשה פה משהו חדש. היה חלב, והוא עשה מזה חמאה. על כן חמאה של תורה, הבירור והמובחר שבה, עיקרי המחובר בעומק רעיון ושום שכל, והמרבה אומץ הנפש ביראת השם ודרכי קודש, במי תמצא? רק במי שנתגדל על עבודת התורה בעמל וקנה אותה בדרכים כבושים שעל ידי הגיעה ועבודה רבה שעמדו לו להתרחק מן הילדות וכל געגועיה לבלתי קנותם בדרך שעשועי ילדים, כי מקי חלב שענק משדי אמו עליה. על ידי רוב עמל וגיעה יהיה לו המזון הקל והנוח למורת רוח, כמו שיקוץ הגדול במזון של היונק עם כל קלות עיכולו ומהירות השגתו, כן יקוץ המתרגל ביגיעה ועבודת עיון ששמח בזה והוא כל תענוגו ומסוס נפשו בלימודים הנקנים כולם על ידי דרכים קלים. אבל אבל עם כל זה הם מחוסרים עומק וכוח רושם חזק בנפש, כן? כלומר מקיא את החלב שאדם ינק משדי אמו, זה לא רק שהוא באמת מקיא את ה... מתאמץ כל כך עד כדי כך שהוא מקיא את עומק הקיבה שלו, אלא הוא קץ באוכל, בדבר שלא דורש עיכול. כן, מה שמאפיין את החלב שאדם יונק משדי אמו, זה שהחלב הזה הוא, שכל מזון מצריך איזשהו פעולת עיכול. והחלב שאדם יונק משדי אמו, הוא לא מצריך פעולת עיכול, הוא בא לבד. התינוק יונק את זה. אתם יודעים שתינוק הרבה פעמים אין לו, זה כמו מן, נבלע באיברים, אין שום פעולת עיכול משמעותית. זה בדיוק מה שהתינוק צריך, וזה העיכול הקל ביותר. לעומת זאת לאדם מבוגר, אדם מבוגר לא מעוניין בזה. המשל הוא, כן, המשל הוא לאדם שיתרגל לעמל תורה, כשהוא נתקל בתורה שאין בה עמל, זה לא נעים לו, זה דוחה אותו. כמו אדם מבוגר שנתקל בחלב אם, אדם לא מעוניין לשתות חלב אם, ואדם מבוגר שינק חלב אם, זה יגרום לו לדחייה, להקאה, שהוא מקיא את החלב שהוא יונק משדי אמו. הדבר הקל, הדבר הנעים, הוא גורם לו לדחייה. אותו דבר אדם שיתרגל לעמל תורה, תורה שתהיה בלי עמל, גורמת לו לדחייה, לזלזול. זו תורה שטחית בעיניו. יש פה נקודה נוספת שהיא מאוד משמעותית. הפסקה הזאת היא מדגישה מאוד את המושגים של עמל התורה. נכון? ככל שיש יותר עמל, התורה הופכת להיות חלק מהנפש. איפה העונג? איפה נמצא העונג? שמחת התורה? איפה נמצא העונג והשמחה בלימוד התורה? איפה הם נמצאים?
יצירת החמאה, כדי שנוגע לתוצאה סופית מעמל.
דווקא בעמל.
דווקא בעמל.
עוד לפני הידיעה.
זאת אומרת, בשלב הראשון, העמל הוא מצער. בשלב הסופי, זה לא שאני שמח בזה שיש לי חמאה, אלא אדם מבוגר, בוא ניקח את המשל הזה. תינוק מתענג על חלב משדי אמו. בשר דוחה אותו. נכון? אדם מבוגר מתענג על בשר, כלומר הוא מתענג על פעולת העיכול עצמה. הוא מתענג לדבר שדורש מאמץ. ודווקא הדבר שלא דורש מאמץ, הוא הדבר שדוחה אותו. זאת אומרת, יש עמל תורה ויש עונג. מה זה העונג? זה לא כמו שאתה אמרת, העונג מהתוצאה. אלא העונג האמיתי הוא כאשר העונג הוא בעצם העמל. זה העונג האמיתי שיש בעמל התורה. וזה נקודה באמת, יש פה כמה, אני חושב שיש פה באמת כמה נקודות חשובות. קודם כל, באמת המושג הזה של עמל תורה, ומה המטרה של עמל תורה? המטרה של עמל תורה הוא שהתורה תעבור דרכי. כל עוד אני לא, כל עוד לא היה עמל תורה, יש פה תורה של מישהו אחר שאני קורא אותה, אני מסתכל עליה, אבל היא לא עוברת דרכי, וממילא היא לא יכולה ליצור שום חידוש בנפש האדם. אין לה שום סיכוי ליצור חידוש בנפש האדם. זה המטרה של העמל. ומה עם העונג בלימוד תורה, העמל והעונג? העונג האמיתי, העונג העמוק, הוא העונג בעצם העמל. זה נכון, אני חושב, בזה בעצם פתחתי על כל עניינו של חודש חשבן. חודש חשבן, העניין שלו הוא בעתיד, שבעתיד לבוא, האדם מתענג מהעמל. לרב קוק יש ספר שנקרא ריש מילים. זה ספר מסתורי מאוד, ספר קבלי מאוד. ובספר הזה הוא מסביר את עניינו של כל אות. עובר א', ב', ג', כל הנקודות, כל התגים, כל ה... ויש ספר נוסף, שאולי שמעתם עליו, שנקרא ספר היצירה. ספר היצירה, הוא נותן לכל, הוא אומר כל חודש, מה מאפיינים של החודש הזה, במה הוא נוצר. הוא אומר כל חודש, מה האות שלו, באיזה אות הוא נוצר. כתוב שם שחודש חשבן נוצר באות נון. מה זה האות נון? האות נון, באופן מסוים, אפשר להסתכל עליה בכמה אופנים, אבל אפשר להסתכל עליה בתור, איזה עוד זה מזכיר לכם? נון. ואיזה עוד אחרת, אני יודע, ואיזה עוד אחרת זה מזכיר לכם?
כף, תת.
כף. נכון, גם תת, נכון. תת, תת זה גם כף שהוספנו לבב. זה גם נכון. אבל גם נון זה בעצם כף. סוג של כף. נכון? מה זה כף? מה זה המילה כף? כף, מה? תשלימו את המילה?
כף יד.
כף יד. כלומר, כף זה עמל כפיים. נכון? עמל כפיים. זה כף. מה זה הנון? הנון זה כשאדם יודע לקחת את הכף ולקשור לכתר. הכתר אומר, זה הדבר החשוב. הכף, העמל, זה העניין. זה הכתר בעצמו. זה החשיבות בעצמה. אני לא מחפש עמל כפיים, כדי שאחרי שיהיה לי עמל כפיים, אני אלך, יהיה לי בסקורת ואני אוכל לאכול גלידה. לא. העונג עצמו, כאשר העמל עצמו הופך לעונג, כלומר, כאשר אני לוקח את הכף ואני קושר לכתר, זה העונג העמוק ביותר. זה העולם הבא בעצמו. ליצור מהעמל עונג. שמחת התורה ועמל התורה זה לא שני מונחים שונים. שמחת התורה ועמל התורה זה כאשר, שמחת התורה זה כאשר עמל התורה הופך לעונג. זה העומק של עמל התורה, וזה, כלומר, העמל התורה הוא העומק של השמחה, והשמחה הוא העומק של העמל. הם לא נפרדים אחד מהשני, אלא הם שני שלבים שונים בהתפתחות של האדם. כמובן שגם אדם שחווה, זה לא משהו, זה לא שאדם מגיע בכל אדם, אדם חווה את העמל, ואחרי תקופה ממושכת שהוא יחווה את העמל, פתאום הוא יחווה את העונג, ועכשיו הוא יישאר בנקודה של העונג. העונג הוא תמיד יהיה אצלנו בחיים מין הבלחות כאלה שנכנסות לתוך העמל. היום יום שלנו הוא יום יום של עמל. אבל מדי פעם, ואני מקווה שמדי פעם הזה ילך ויתעצם גם בעוצמת העונג וגם בדחיפות העונג, אבל מדי פעם יש תחושה של עונג בעצם העמל. זה ההישג של חמאה של תורה. זה החמאה של תורה. כשהעמל בעצמו הופך לעונג. היה עוד משהו שרציתי להגיד בעניין הזה, אבל זה בעצם העניין של הפסקה הזו. זה הפסקה הזו, בעיניי פסקה מאוד חשובה, שעוסקת בכל הבירור של מה זה להיות בחור ישיבה. כן, בחור ישיבה קודם כל זה לא, 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 לא לנסות לקבל דברים מן המוכן. אנחנו לא לומדים באוניברסיטה. אם יום אחד תגיעו לאוניברסיטה, או אפילו למכללת הרצוג, אתם תראו שקורסים שם, הם מועברים לכם, יש חומר, ואתה צריך לדעת, אתה לא יוצר את החומר, אתה מקבל את החומר. אדם, הישיבה מבוססת על זה שאתה לא מקבל חומר, אלא אתה יוצר חומר, וזה מתסכל, וזה קשה, והרבה זמן הולך לאיבוד. המון זמן הולך לאיבוד. והנטייה הראשונית היא לרצות לקבל חומר מן המוכן. אבל אם אנחנו נספק את הרצון הזה, אנחנו נמעל בתפקידנו. התפקיד שלנו הוא לא לספק חומר, אלא לנסות להדריך אדם איך ליצור חומר ואיך לשמוח בעמל שיש ביצירת החומר. זה כל, אני חושב, כל עניינה של ה, של ככה, כל עניינו של הלימוד בישיבה על קצה המזלג. אולי נלמד, אז אם כבר לא נלמד את הפסקה הקודם, נלמד את הפסקה הבאה. ומיץ אף יוציא דם, אומרת הגמרא, מה זה מיץ אף יוציא דם? כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושותק, זוכה להבחין בין דם תמה לדם טהור. ומיץ אפיים יוציא ריב, כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושנייה ושותק, זוכה להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות. כן, אז א', יש פה איזו הדרגה, לראות דם, להבחין בין דם טהור לדם טמא, כן, להבחין אישה באה עם עד, ולהבחין אם האם הדם הזה הוא אדום או חום, זה לא תורה גדולה בסופו של דבר, זה חוכמה, אבל חוכמה לא גדולה כל כך, לא רוצה, זה לא, מה זאת אומרת זה לא חוכמה? צריך הרבה ניסיון, אבל אין פה איזה חוכמה מאוד מאוד עמוקה. כתוב בגמרא שלמי מי יכול להבחין בין בכור, מי יכול לראות מומי בכורות? אז הגמרא אומרת מישהו לא טיפש ולא חכם. כן, דברים טכניים של התורה, כמו להבחין האם הפס שיש לבכור זה נקרא תבלול או לא נקרא תבלול, האם הכתם הזה שנמצא על הבד, האם הוא חום או אדום, זה מצריך המון מאמץ והמון ניסיון, אבל זה לא מצריך תבונה מאוד גדולה, בניגוד לדיני ממונות ודיני נפשות שמצריכים המון תבונה. כן, הלמדנים הגדולים, גם היום הלמדנים הגדולים, אף פעם לא תראו אותם עוסקים בכתמים, במראות של נשים. גם כשהרב ליכטנשטיין היה צעיר יותר, הוא מעולם לא ראה מראות דמים, כי זה מצריך, כי זה לא, זה בסך הכל מה זה אדום וזה חום, מה אכלוי שם של אדום, זה לא משהו שהוא מצריך יותר מדי עומק והתבוננות. אז הוא אומר ככה,
דוד מלך,
מה?
דוד המלך.
בסדר, נכון. אז יכול להיות שיש אנשים שהם כבר כוללים את הכל. אבל היום, הגמרא כבר אומרת את זה. הגמרא לא אומרת את זה על מראות דמים, הגמרא אומרת את זה על בכורות. אבל זה אותו דבר בדיוק. זה אותו סוג של חוכמה, אותו סוג של ניסיון מעשי. הלימוד המעשי, בייחוד בנוי הוא על פי נושאים ידועים. כן, זה מין, יש תחומים מסוימים שיש בהם לימוד מעשי. על כן ראשית הלימוד הוא הניסיון של הנושאים. הניסיון הוא המביא להכיר את הדברים התלויים בחושים הדקים, ומזה המין ההבחנה בין הדמים. ומי שברוב סבל והכנעה לרבותיו יקנה לו יפה את כוח השימושי הניסיוני, יבוא מזה למערכה העליונה של הלימודים, עד שברוחב ידיעתו יוכל להגדיר כללי וערכי הלימודים שלזה דרושה חוכמה רבה באין ארוך יותר מהידיעה צריכה לאיזה פרטים, דיני ממונות ודיני נפשות. כלומר, השלב הראשון בלימוד הוא פשוט, זה אולי קצת עומד בסתירה למה שאמרנו קודם. באיזשהו מקום, הלימוד המעשי הוא לא מצריך איזשהו התבוננות מאוד עמוקה, אלא פשוט לדעת זה נכון וזה לא נכון וזה נכון וזה לא נכון וזה לא נכון וזה נכון וזה לא נכון. לשבת עם הרב יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, ולשמוע פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, ולהיות סבלן ולקבל את כל מכלול הפרטים האלה עד שאתה יודע שזה אדום וזה חום. אין פה חוכמה, אין פה איזה משהו שהוא מאוד עמוק והאישיות שלי השתנתה ואני שיניתי, זה חוכמה של סיידים. אבל החוכמה הזאת מצריכה המון דיוק. מי שיש לו המון סבלנות ומוכן לראות 10,000 מראות עד שהוא יודע להבחין בין אדום לחום, זה מצריך פשוט סבלנות. והרב אומר לך, תגיד לי, אתה טיפש, אתה לא רואה שזה אדום וזה חום, למה אתה אומר שזה חום וזה אדום? זה מצריך המון סבלנות, בלי שום בלי שום ניסיון בכלל להכניס את האישיות שלי, את התבונה שלי. אין פה שום חוכמה, אין פה שום תבונה, כלום, שום דבר. תאמינו לי, אין בזה כלום. אין שם כלום, זה אדום וזה חום, למה? כובע. ככה, כי זה אדום וזה חום, למה? אין פה איזה משהו מאוד מעניין ומאוד שמצריך איפה האישיות שלי באה לידי ביטוי בדבר הזה. האישיות שלך לא באה לידי ביטוי בדבר הזה. זו התשובה, היא לא באה לידי ביטוי. פשוט תשב ותקשיב. והרב יכעס עליך על זה שאתה לא מקשיב טוב, על זה שאתה לא יודע להבחין בדברים הפשוטים שבין מראה את האור למראה את אבל מי שיסבול על עצמו ויהיה מוכן לקבל את הלימוד המעשי של לדעת פשוט את העובדות, את העובדות עד הרמה, זה לא עובדות באופן כללי, כן? הוא לא באופן כללי ידע עובדות, אלא הוא יהיה מוכן להיות ברמה המאוד נודניקית של להבחין בין דם טהור לדם טמא. זה הדבר הכי נודניקי שיש בתורה, זה הדבר הכי לא מעניין, הכי לא הכי חסר השראה וכאילו אין בזה כלום. זה סתם, זה האמת, זה ככה זה התורה, זה מה שקיבלנו משה רבנו. מי שמוכן ועת שכמו לסבול כפשוטו והיא למס עובד, אז הוא יכול לעבור לשלב הבא של להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות, ששם באמת יש המון מקום לתבונה והמון מקום לעומק והמון מקום לאישיות של האדם לבוא לידי ביטוי. ועכשיו תשימו לב שלא כתוב פה יזכה להבחין בדיני ממונות, כן? בין חייב לזקן, אלא יזכה להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות. מה זאת אומרת יזכה להבחין בדיני ממשוס? מה זה יזכה להבחין בדיני ממונות לדיני נפשות? אם אנחנו עוסקים בשור שנגחת הפרה זה דיני ממונות, אם אנחנו עוסקים ביהודי שחילל שבת זה דיני נפשות. מה זאת אומרת יזכה להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות? מה הכוונה? נכון? מה בא להבחין בדיני ממונות לדיני נפשות? אז הוא מסביר, דיני ממונות ודיני נפשות הם נחלקים בכלל, כי כל עניין יש להביט עליו משני צדדים, בפרט במקצוע המשפט, מצד העניין הפרטי של אותו הנושא ומצד השייכות של אותו הנושא אל המעשים הרבים והמאורעות שחוץ לו. וההבדל שבין דיני ממונות ודיני נפשות הוא כי בדיני ממונות מיוסד הדבר הרבה על תיקון זה הנושא, לתקן העוול שבין אדם לחברו, והיחס של העניין אל תיקון הציבור בהווה ובעתיד הוא עניין נתפל לו. ובדיני נפשות שבאים על פי רוב על עניינים שאין לתקנם ועל להשיבם, כן? בדיני ממונות אני רוצה לשאול איך אני מתקן את העוול הזה. נעשה עוול, קרה מקרה, צריך לתקן את מה שקרה פה. בדיני נפשות קרה משהו, אין מה לתקן. את מה אני בא לתקן? אני בא לתקן את המכלול, את העולם. אם אני הורג בן אדם זה לא כדי לתקן אותו, זה כדי לתקן את העולם על ידי זה שאני ארוג אותו. לתקן והיחס של העניין תיקון הציבור, כן. ובדיני נפשות שבאים על פי רוב על עניינים שאין לתקנם ולהשיבם, עיקר ההשקפה צריכה להיות בהם על ערך פעולת המשפט בתיקון הכלל. ממילא מובן שהריבוי של הפרטים מוכרח בדיני ממונות להיות יותר משתנה בגווניו מבדיני נפשות, שהרי העניינים הפרטיים אין לשינוייהם קץ. על כן דיני ממונות הוא מקצוע גדול בתורה שמביא להתחכם יותר מדיני נפשות ושאר המקצועות, כן? דיני ממונות זה לא, זה משהו נורא נורא מסובך ומורכב, והוא באמת מסובך ומצריך המון תבונה, כי אתה שואל את עצמך איך אני עכשיו מתקן את המציאות, וכל מציאות היא מציאות אחרת, אין פה איזה כללים ויש, אבל הכללים והעקרונות המופשטים הם תפלים לעומת היכולת להתחכם בדיני ממונות, להבין את המיוחדות של כל מקרה ואת את המאפיינים המאוד מיוחדים לו. על כן דיני ממונות הוא מקצוע גדול בתורה שמביא להתחכם יותר מדיני ממונפשות. אבל מי זה שיעמוד על עומקו של זה, החילוק עם כל צדה בהבנה של המפרדת, שיהיה בכוחו להוציא מתוך ברור הכללים הגדולים, חילוקים ויסודות פרטיים, מי שירבה לסבול עול רבותיו מענייני השימוש פעם ראשונה ומענייני הלימוד פעם שנייה. כלומר, הפעם הראשונה זה שימוש, פשוט לדעת את העובדות, מה הרבה שלי עושה, עושה ככה ופה עושה ככה. והפעם השנייה זה לימוד, להכניס את הדברים פנימה ולדעת איך להוציא אותם במקרים אחרים, שזה בעצם דיני ממונות ודיני נפשות. שר כוח, אין שיעור של הרב חיים מנבון עכשיו? לא. למה?
הבנתי שהוא בחוי.
טוב, אני רואה ש...